אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן
רשת ב'. בוקר טוב ושבת שלום למאזיני תאגיד השידור הישראלי ברשת ב', כאן ובעולם הרחב. ביום שלישי הקרוב, 12 בעומר, נציין את יום הזיכרון לשואה ולגבורה, תש"פ. 75 שנה חלפו מאז נדמו הדי התותחים. השרידים שנותרו מאז אינם צעירים היום. הם חלשים ומפוחדים, כמו כולנו. חלקם עניים מרודים. הם ספונים בבתיהם מחשש לנגיף הקורונה. הוא מחפש את הפגיעים שבינינו, לאו דווקא יהודים, אם זו נחמה. ואף על פי כן, ולמרות הסגר, חובה עלינו לזכור. עשרות שנים חלקנו כבוד לחסידי אומות העולם, לא יהודים שיצאו להגן על יהודים גם כשנפשם הייתה תלויה להם מנגד. לא נשכח ולא נמעיט בערך גבורתם. ואולם השנה בחרנו לעסוק ביהודים המצילים יהודים. לא כל היהודים עשו זאת לגודל הבושה. אבל אותם יהודים שכן הצילו יהודים, ראויים גם הם למצבת זיכרון. דלה ככל שתהיה, בנויה ממילים ומשעת שידור קצרה, אבל מצבה האומרת, גם אתכם לא שכחנו. אני יהודי, שם המשדר. אותו משפט כל כך פשוט שהשמיע חייל סובייטי או חייל אמריקני או בריטי או ארצי ישראלי באוזני נערה בת 16 או נער בן 14 המומים שאיכשהו שרדו. אני יהודי. מביאים לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג, ניתוב והפקה, ליטל אטיאס, אני יצחק נוי. נתחיל. פרופסור דינה פורט, בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר אור גם לך, שבת שלום.
פרופסור פורט היא ההיסטוריונית הראשית של יד ושם, וראש מרכז קנטור באוניברסיטת תל אביב. מספריה, נמנה שניים או שלושה, הנהגה במלכוד, ספר נוסף מעבר לגשמי, פרשת חייו של אבא קובנר, והספר לי נקם ושילם, היישוב, השואה וקבוצת הנוקמים של אבא קובנר, בהוצאת אוניברסיטת חיפה. השאלה המתבקשת אלייך, פרופסור דינה פורט.
כן.
השנה יד ושם, שאת ההיסטוריונית שלו, בחר בנושא יהודים מצילים יהודים. מה בדיוק היה השיקול?
השיקול היה... השיקול היה שהנושא, כפי שאתה אמרת בדברי הפתיחה שלך, שיהודים שהצילו יהודים, הייתה תופעה, או תופעת היהודים המצילים יהודים, הייתה תופעה רחבה וחשובה, שאולי נתנו עליה פחות את הדעת. זה לא אומר, והייתי רוצה להדגיש את זה, שיד ושם התעוררה רק השנה לראות שהנושא הזה קיים. כלל ועיקר לא. יצאו אוספים, אנתולוגיות, על מעשיהם של יהודים שהצילו יהודים, כמו אנתולוגיה ממש רחבה ומקיפה שנקראת עלי איתי בגורלי. היו ימי עיון, היה ב-2017 יום עיון גדול. זאת אומרת, הנושא כן נידון וכן קיים, היה הרבה בתוך ההוויה והעשייה של יד ושם. לא התעורר השנה. אבל בכל זאת, הרעיון היה לקחת את זה ולהעמיק בזה, ולהראות לראות ולבחון סולידריות יהודית לאורך תקופת השואה. אז השנה, גם אתה יודע שבכל שנה יש נושא שנתי שסביבו בונים חומר.
בוודאי.
לבתי ספר, לצבא, המחקר מעמיק בו. השנה גם זה קיים, וגם התערוכה המצוינת שנקראת אחד בשביל כולם, ותערוכה מצוינת שהכינה יונה קובו ביד ושם, תערוכה מקוונת, מעולה, גם היא מעמיקה מאוד בנושא הזה. אבל אני רוצה להגיד לך שמה שקרה, אני לא צריכה לומר לך או למאזינים, זה ברור לגמרי, מה שקרה הוא שהנושא הזה של מצילים, יהודים מצילים יהודים, שבבסיסו הכל המציל נפש אחת, וישראל ערבים לזה לזה, נפל השנה עם האירועים האחרונים סביב נגיף הקורונה, נפל כאילו נכון, מפני שאצלנו מה? עשרות אלפים אנשים מתנדבים, אחד צוותי הרפואה, כמובן אין איש עורך שום השוואות, אבל האמירות האלה והנכונות להציל, וזה לא רק ישראל ערבים זה לזה, זה אנשים, בני אדם ערבים זה לזה.
כן, ללא ספק.
בדיוק נפל נכון.
אבל פרופסור דינה פורט, בואי, כן. בואי רגע נעמיק.
בבקשה.
שנייה. יד ושם, המוסד שאת מייצגת, כרגע, כן. לא מעניק תורי חסיד אומות העולם ליהודים.
לא.
למה?
לא.
אני רק אקדים ואומר למען הגילוי הנאות. אני חושב שיד ושם פועל נכון, אבל אני רוצה לשמוע את תגובתך.
אולי גם אתה תנמק, למה אתה סבור שנכון ותחזק את הדעה או את המחשבה הזאת. הייתי מתרכזת בשני נימוקים עיקריים. אחד הוא שעוד חסידי אומות העולם, הוא גם הוא ניתן במסורה אחרי בדיקה מאוד מעמיקה ואחרי בחינתם של כמה קריטריונים ברורים שעומדים בבסיסה של הענקת עוד חסיד אומות העולם. שאדם סיכן את נפשו, שסיכן שלא על מנת לקבל רווח, ושיש עדויות ממקור ראשון. ממקור ראשון לא מישהו שסיפר למישהו, אלא ממש עדויות מוצקות ומאומתות. והאות הזה שניתן עד כה לכ-26 אלף איש בכל רחבי, לא רק אירופה, גם העולם, אנשים מהעולם שהיו באירופה, האות הזה הפך, כפי שהגדיר היסטוריון של יד ושם דוד זילברקלנג, לנובל, למעין פרס נובל אנושי של התקופה. זה משהו מיוחד ושמשקיעים בו הרבה מאוד מחשבה, שיש ועדה בראשותו של שופט בית המשפט העליון תמיד לשעבר, שעוסקת בנושא ללא מסור פנים וללא פניות.
עכשיו, פרופסור פורט, בואי, אני חושב שהנקודה הזאת הובררה. אנא, אל תרדי מהקו, יישארי איתנו.
אבל רגע, רק עוד, אמרנו עוד קו אחד.
כן.
אם אנחנו נתחיל לבחון את כל הפעולות, פעולות ההצלה שעשו יהודים, אנחנו נגרר לשיפוטיות, לניסיונות לדרג הקרבה ולדרג סבל, זה יותר וזה פחות. זה יהיה קשה ואולי לגמרי לא נכון.
טוב, הנקודה הובררה. אני כרגע רוצה לעבור לדוקטור צילה הרשקו, גם לך שבת שלום.
שבת שלום.
דוקטור הרשקו היא היסטוריונית, חוקרת בכירה במרכז בגין סדאט למחקרים אסטרטגיים באוניברסיטת בר אילן. מספריה, ההולכים בחושך יראו אור, כותרת המשנה היא הרזיסטנס היהודי בצרפת, שואה ותקומה בהוצאת אפי מלצר. ספר נוסף, בין פריז לירושלים, צרפת הציונות והקמת מדינת ישראל, בהוצאת משרד הביטחון. והשאלה הראשונה אלייך, דוקטור הרשקו, כן? היא בעצם לא שאלה, בקשה. תני לנו איזשהו רקע כללי לשואה בצרפת, כי היא בכל אופן קצת שונה ממה שראינו במרכז ובמזרח אירופה.
האם אני יכולה להתחיל בקצת מילים לגבי מה ששמעתי עכשיו מפרופסור דינה פורט?
בבקשה, תגיבי, כן. אבל בקצרה.
בקצרה, ואני אעבור אחר כך. לגבי הקריטריונים, כפי שאתה אמרת, אני חוקרת הרזיסטנס היהודי בצרפת, המחתרת היהודי בצרפת. אני אציג אותם ואני אראה שלמעשה הם יהודים שהצילו יהודים בשואה, ואני אראה שהם למעשה עומדים בכל הקריטריונים שהציג יד השם לצורך קבלת תעודות הוקרה של חסידי אומות עולם. קודם כל, מדובר בתופעה לא מוכרת בישראל ובעולם, לצערי. מדובר ברשתות מחתרת יהודיות שהתארגנו להצלת יהודים, ולמעשה התארגנו אחר כך לארגון גג.
אנחנו לכל הדברים האלה, דוקטור הרשקו, נגיע. זמננו כרגע בידינו, אבל כרגע הייתי מבקש ממך לתת רקע כללי.
אוקיי, רקע כללי. צרפת נכבשת ביוני 1940, לאחר מאבק מאוד קצר. הצרפתים המומים למעשה מגודל המפלה ומהמהירות של המפלה. הגרמנים, למעשה צרפת מחולקת לשני חלקים, החלק שהוא בכיבוש גרמני ישיר והחלק החופשי לכאורה של וישי, למעשה בשני האזורים, האזור הצפוני והאזור הדרומי, כשקו הגבול עובר בין ז'נבה לבורדו. בשני החלקים האלה מתחילה למעשה פעילות של רדיפות אחר יהודים. הגרמנים למעשה מפעילים את כל האמצעים שהם הפעילו באזורי הכיבוש במזרח אירופה, הם מפעילים עכשיו במהירות גם בצרפת, מעצרים המוניים שמתחילים כבר ב-1940, תחילה של המהגרים, הפליטים הרבים שברחו מכל אירופה לצרפת. בהמשך הם גם מגיעים אל האזרחים הצרפתים, היהודים, אזרחי צרפת. הם מתחילים במבצעי מעצרים המוניים. המוכר הידוע לשמצה זה האירוע של ולדיב, שלמעלה מ-12,000 יהודים, ילדים, נשים, נעצרו באצטדיון החורף בתנאים מאוד מאוד קשים תחת השמש הקופחת של יולי 1942. הם הועברו למחנה המעצר דרונסי, שגם כן התנאים היו איומים, תמותה, חוסר תנאים סניטריים, ומדרונסי העבירו אותם, החלו להעביר אותם למחנות ההשמדה. גם בדרום הקימו המשטר וישי, הקים מחנות מעצר, תחילה ליהודים פליטים שהיו חסרי תעודת זהות צרפתית, ושם גם התנאים הם מאוד קשים, רעב ותנאים סניטריים קשים ותמותה. כל המצבים האלה בהדרגה הולכים ונעשים יותר ויותר כבדים.
הם מקימים מוסדות כמו היודנראט במזרח אירופה, והיהודים חייבים להירשם כיהודים ולשאת את הטלאי הצהוב. הם מתחילים להוציא את היהודים צווים המוציאים את היהודים מכל תחומי החיים, הכלכלה, החברה.
בסדר, הנקודה הזאת הובנה, דוקטור הרשקו. הרשי לי רק לטובת המאזינים לעשות טיפה סדר בדברים. צרפת נכבשת לפני שגרמניה מתחילה בתוכנית ההשמדה. גרמניה לא מתחילה בתוכנית ההשמדה לפני 22 ביוני 1941, וצרפת נכבשת לפני כן. בואי נסכם קודם כל על זה. עכשיו, ישנה עוד שאלה מאוד מאוד חשובה, שאלה כללית שכדאי לתת עליה את הדעת כבר עכשיו. מה מסביר את העובדה שבפולניה למשל, 91% מן היהודים בפולניה נרצחו, אבל בצרפת בסך הכל מדובר בלמעלה מ-20%. הצרפתים ברוב גאוותם קוראים לזה רזיסטנס מורל, אבל זה ביטוי פוליטי שבא להחניף להם עצמם. בכל אופן בצרפת הושמדו הרבה פחות יהודים. את יכולה להסביר את התעלומה הזאת?
כן, אני אומר ככה, בצרפת, אני אציג את הצד השני, בצרפת כשלושה רבעים מיהודי צרפת ניצלו, חייהם ניצלו, 76,000 יהודים נספו בשואה. אפשר להסביר את זה במידה רבה בזכות פועלם המגוון לאורך כל תקופת המלחמה של מאות חברי הרזיסטנס היהודי, שפעלו בצורה מאוד ממוקדת למען הצלה באמצעות תעודות מזויפות, זה היה הנשק המרכזי, שהלכו והשתכללו ועד כדי כך שהיו תעודות שאי אפשר היה בכלל להוכיח שמזויפות, החבאה של ילדים ומבוגרים, למצוא מקומות מחבוא לילדים ומבוגרים, הקימו קבוצות גרילה בערים המרכזיות, קבוצות מקי בהרי צרפת, העבירו שיירות ילדים בשלב מסוים, שיירות ילדים ומבוגרים לשוויץ, בהמשך לספרד. ולמעשה הקימו מערך מאוד מאוד מדוקדק של מודיעין ושל העברת כספים לצורכי המחתרת השונים. זאת אומרת שאנחנו רואים כאן ארגון, צורה ארגונית מאוד, שפועל במשמעת ובצורה מאורגנת, והחברים האלה שהיו ידעו שהם צריכים להציל יהודים, הם החלו ליצור קשר עם מוסדות נוצריים ועם עיקרים. זאת אומרת, לנאמר שחלק גדול מהחברים והחברות בארגון הזה, הם היו כצרפתים לכל דבר. זאת אומרת, הייתה השתלבות שלהם בחברה הצרפתית, דיברו צרפתית שוטפת, הכירו את מנהגי המקום, והיו להם קשרים. ובמקרים רבים, אני עקבתי אחר הנושא, במקרים רבים, הם היו אלה שיצרו את הקשר עם מי שבהמשך הפכו להיות חסידי אומות עולם. הם אלה שסיפקו את התעודות המזויפות עבור הילדים, עבור המבוגרים. הם אלה שכל חודש, אנחנו יודעים שהמצב בצרפת היה מאוד קשה גם מבחינה כלכלית, והיו קופונים של אוכל, של מצרכי היסוד. הם אלה שעברו, בפרט נשים, עובדות סוציאליות, עברו בדרכים בין מקומות המחבוא של הילדים, סיפקו את הקופונים של המזון, סיפקו כסף להחזיק את הילדים, והיו בקשר, עודדו אותם. זאת אומרת,
טוב, אנחנו לכל הדברים האלה אין צורך לפזר את הכל כבר עכשיו, אנחנו נגיע גם לדברים האלה. דוקטור הרשקו, אמתיני על הקו יחד עם פרופסור פורט, כי אני רוצה לפנות למומחה השלישי שלנו, והוא דוקטור יוחאי כהן. דוקטור כהן, בוקר טוב לך, שבת שלום.
שבת שלום.
דוקטור כהן הוא מנהל מחלקת הדרכה באגף הנצחה וקשרי קהילה ביד ושם. ואני רוצה להרחיב מעט את העירייה ברשותך, ולשאול שאלה תם, מה הן מחנות משפחה?
כשאנחנו מדברים על מחנות משפחה, אנחנו הולכים הרבה הרבה מזרחה מצרפת שהיינו בה כרגע. אנחנו מדברים על משהו שהוא בעצם כמעט אנקדוטה בתוך התופעה הגדולה של התנגדות לנאצים בעורף הכיבוש, בעיקר בברית המועצות, מה שאנחנו קוראים התנועה הפרטיזנית. בקרב התנועה הפרטיזנית יש לא מעט יהודים, למרות שזו תנועה בגדול סובייטית, היא מנוהלת ממוסקווה בצורה הרבה יותר מסודרת ממה שאנחנו רגילים לחשוב על פרטיזנים. ובתוך התופעה הזאת פועלים כ-20 אלף יהודים, רובם כלוחמים. עכשיו, יש יחידות יהודיות, לא בריגדות, אבל גדודים, מרמה שגדודים יכולים למצוא גדודים, המפורסם ביותר הוא כמובן הגדוד של אבא קובנר, שהוא כמעט כולו על טהרת יהודים שנמלטו מהגטאות. בין היחידות האלה אנחנו יכולים למצוא כמעט בכל יחידה תופעה של ניצול היציאה הלכאורה קרבית ליער על מנת להציל אזרחים שאין בהם תועלת קרבית. שבהקשר היהודי זה דבר שהוא קריטי מאוד, כי אין להם בעצם עורף בטוח להיות בו, והיער יוצר פה איזושהי הזדמנות. מחנות משפחה זה קבוצה מאוד מאוד קטנה של מחנות שבעצם הפכה את התופעה הזאת של לקחת אנשים מגטאות על מנת להציל את חייהם ליסוד הפעולה שלה. בעצם אנחנו מדברים על כמה מחנות, המפורסם בהם הוא המחנה של האחים ביאלסקי.
לדעתי נעשה סרט על הדבר הזה.
נעשה סרט.
עם שחקן הג'יימס בונד הידוע.
התנגדות. דניאל קרייג.
כן, דניאל קרייג.
דניאל קרייג, שהוא ג'יימס בונד הנוכחי, הוא גילם את טוביה ביאלסקי. במציאות דווקא זו שהאח היותר קטן היה האח היותר חתיך גם, אבל זה בסרטים לא...
טוב, עזוב, נו, זה הוליווד, זה בסדר.
כן, זה נכון. אולי נגיע יותר מוכר.
כן, מה רצית לומר, דוקטור אשקו? לא הבנתי.
יוחאי בוודאי ימשיך בזה. מחנה של, עוד מחנה של זורין עם 800 איש.
המחנה של שלום זורין, שהיה...
כן, ברור, ברור.
מפליטי גטו מינסק, שהגטו הגדול ביותר בשטחי ברית המועצות. הוא פחות מפורסם משל האחים ביאלסקי, גם של האחים ביאלסקי במשך המון שנים היה לא ידוע, אם תרצה גם אפשר לגעת בזה, על למה אנחנו זוכרים דברים מסוימים ודברים אחרים פחות, ומתי אנחנו נזכרים בדברים.
זאת שאלה גדולה כמובן.
אבל לענייננו, אנחנו מדברים על מחנות שבעצם את כל הפן הלוגיסטי, מה שהיום אנחנו קוראים באגם הסלנג ג'ובניקים, מבחינת רפואה, מבחינת תחזוקה, מבחינת הספקה, מבחינת אוכל, מבססים על נשים, זקנים ונערים שלא היו מתקבלים לשום יחידה צבאית בשום סיטואציה אחרת, ובעצם כך מצילים את חייהם.
כן, אני...
ואנחנו מדברים על תופעה שבעצם לוקחת אנשים באזור שאם דיברנו על אחוזי הצלה בפולין ובצרפת, בברית המועצות באזור שאנחנו מדברים בו, כלומר יהודים שנשארו בתוך אזור הכיבוש הנאצי, המחקר מדבר על סביבות 4% הישרדות. אנחנו מדברים על השמדה מאוד 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 טוטלית, מאוד מהירה, הרבה פעמים מיד עם הכיבוש, ודווקא באזורים האלה ההצלה הייתה הרבה הרבה יותר מסובכת. המוכנות של הנאצים להפעיל אלימות כלפי האוכלוסייה הלא יהודית היא ברמה אחרת לגמרי, וההצלחה היחסית של התופעה הזאת היא באמת הצלת אנשים כנגד כל הסיכויים.
כן, אני רוצה, תודה רבה לך דוקטור כהן, יישאר איתנו על הקו. אני מיד פונה לפרופסור פורט, אבל אני רוצה רק לציין שוב לטובת המאזינים שבין גופי הפרטיזנים הסובייטים שלחמו בגרמנים לא נעים להודות, אבל היו קבוצות של פרטיזנים לא יהודים שרצחו יהודים. חייבים להכיר את העובדות, אין מה לעשות. פרופסור, מה אתה אומר?
בהחלט.
בהחלט.
למרבה הצער.
נכון, למרבה הצער. פרופסור פורט, אני חזרתי אלייך.
גם בצרפת היה הרבה מאוד מקרים של הלשנות, ושהם הרוויחו מזה, והיה מצב גם כן מאוד מאוד לא פשוט, של שיתוף פעולה של רשמי של השלטונות, בדיקוי...
קראנו על זה ברומן... סוויט פרנסז, שהתפרסם שנים אחרי השואה, על ידי נמירובסקי. אז אנחנו מכירים את זה, אבל בואו נניח לזה. תנו אפשרות להתקדם. פרופסור פורט.
בבקשה.
בואי תעשי לנו הבחנה בין יהודים בעלי תפקידים.
כן.
תפקידים שקיבלו מהנאצים, מהקהילה היהודית, לבין יהודים שפעלו על דעת עצמם באופן פרטי בנושא ההצלה.
הייתי, זו באמת שאלה, כלומר שאלה מרכזית, שנותנת לנו אפשרות להתבונן עוד יותר באופן מעמיק בשאלה שאנחנו עוסקים בה של יהודים מצילים יהודים. כי בעלי תפקידים, בין באמת שמונו על ידי הגרמנים, ובין הרבה פעמים שמונו על ידי הקהילה, על ידי סביבתם, ובין שהם צמחו לתוך התפקיד הזה, כמו נגיד גיזי פליישמן בסלובקיה, שאני יודעת שיוחאי בקיבה, בקורותיה. האנשים שמונו לתפקידים, היית אומר... זה מתפקידם, זאת אומרת, הצלת יהודים זה מתפקידם, ואלה אנשים שמתוקף זה שהם נבחרו, וזה תפקידם בשעה כל כך נוראה, שבה כל המערכת שהם נמצאים בה פועלת בדיוק הפוך, כדי לחסל כמה שיותר יהודים, והם נלחמים עם הראש בקיר, דווקא כאן, תפקידם מעמיד אותם בין הפטיש לסדן, בין הרצון לסייע ולהציל, ובין זה שהם צריכים גם לעמוד מול שלטונות ולפעול מולם. זה תפקיד כל כך מורכב, כל כך קשה, ובאמת אנחנו, יש הרבה מאוד מחקר, שוב, לא התעוררו היום לנושא הזה, יש הרבה מאוד מחקר על שורה שלמה של מנהיגים.
אנחנו יודעים, דיברנו עליהם, למשל חיים רומקובסקי בגטו ליצמנשטאט, גטו וילנה. אני חושב שבסופו של דבר הוא זכה לשנאה גדולה, אבל בסופו של דבר הוא יצא להשמדה בעצמו. הלוכן, אבל לא עליו אני רוצה לדבר, אני רוצה לדבר על אנשים פרטיים.
בבקשה, זאת אומרת, התופעה, וכאן אני במידה מסוימת מגיבה לדבריה של צילה, שלום לך צילה.
שלום וברכה דינה.
בהחלט. שאומרת, כל מי שאת מכירה עמדו בקריטריונים של חסיד אומות העולם. אין על מה לדבר, אבל אם אנחנו מסתכלים על בעלי תפקידים, אנחנו מסתכלים על אנשים שמיוזמתם סיכנו והקריבו. אנחנו מדברים על ביניים, בין בעלי התפקידים לבין הפרטיים, כמו למשל מדריכי תנועות נוער. קחו למשל את תנועות הנוער, תופעה רחבה ומקיפה באירופה של ערב המלחמה, בכל הארצות. צעירים שגדלו על ערכים, על ערכים לאומיים, אנושיים, אוניברסליים, וזה בא לידי ביטוי בתקופת השואה בפעולות הצלה ובהקרבה לכל...
האם אתם, אני לא שומעת, השיחה מקוטעת.
לכל אורך אירופה, ולאורכה ולרוחבה, נאמר ככה. ולכן, כשאתם מסתכלים על הכלל הזה, בעלי תפקידים, מדריכים. בואו למשל ניקח אהרון מנצר בווינה. אדם שהיה מנהיג ומוביל בווינה של עליית הנוער, של הצלה, שולחים אותו לטרזינשטאט, שם הוא עומד בראש מערך של הצלה וטיפול ב-1200 ילדים שהביאו לשם מגטו ביאליסטוק, ואחרי כן שולחים אותם לאושוויץ, הוא מתנדב, יחד עם עוד 50 מדריכים אחרים, לצאת לאושוויץ, להמשיך לטפל שם בנוער. ככה שאנחנו מדברים על תופעה רחבה, מבעלי תפקידים, למי שצמחו מתוך המצב, ליחידים שפועלים מתוך הרגע, ולכן כל כך קשה לעשות את ההבחנה, למי ניתן אות, מי גיבור יותר, זה שהוא בעל תפקיד ונאמר חייב היה, לבין מי שהתנדב, לבין מי שמציל אדם על ידי מתן פרוסת הלחם.
בסדר, אז עכשיו אני רוצה לחזור אלייך, דוקטור הרשקו. עכשיו את שומעת את פרופסור פורט יותר טוב?
עכשיו שמעתי את סיומה, כן, את החלק האחרון. כן.
אני יודע, מישהו מהשלושה מקרב מכשירי רדיו או משהו כזה אל הטלפון? שימו לב לזה, יכול להיות שזה המקור. אבל אני חזרתי אלייך בכל מקרה, דוקטור רשקו.
כן, תודה.
לדבר על חלקו של הרזיסטנס היהודי בהצלה. אני אקדים ואומר של הרזיסטנס הצרפתי בקרב היסטוריונים מקצועיים, יצא שם לא טוב. אמנם צרפת אחר כך סיפרה סיפורי אלף לילה ולילה על מה שהם עשו ברזיסטנס וסרטים וז'אן גבן וכל היתר, אבל למעשה הרזיסטנס בצרפת היה חלוש מאוד, והגרמנים החזיקו את צרפת עם לא הרבה יותר מאשר דיוויזיה אחת. מה היה חלקם של היהודים בתוך המעט הזה?
היו יהודים בצבא ששרתו ברזיסטנס הצרפתי, אבל הם לא שרתו בשמות שלהם, הם לא שרתו כיהודים. הם לא אמרו אנחנו יהודים ואנחנו משרתים כיהודים, אלא אנחנו צרפתים. רבים מהם היו באמת עם תחושה של נאמנות ואהבה למולדת הצרפתית. רבים פליטים, אני רוצה להדגיש שפליטים רבים הרגישו תודעת הכרה לצרפת שקלטה אותם והעניקה להם מקלט. אז יהודים ברזיסטנס הצרפתי היה אחוז גדול, אי אפשר לדעת כמה אנשים בדיוק, משום שהם לא שרתו בשמם האמיתי. לעומת זה, החברים ברזיסטנס היהודי האוטונומי, שהעמידו לעצמם כמטרה הצלה של יהודים, שזה הנושא ההתנגדות המרכזי, ידוע שהיו מאות אחדות. יש תיעוד, אני רוצה להדגיש שאולי בניגוד לדברים אחרים, יש כאן תיעוד, לא רק תיעוד של אחרי, אלא יש מסמכים שמיד, יש למשל ארכיון פולונסקי, שהיה לי הכבוד הרב לקבל את הארכיון בשלמותו. הארכיון הזה מתועדים 2,000 שמות. יש כאלה שאומרים שהיו כמה מאות אחדות, אבל אין ספק שהייתה כמות גדולה מאוד של אנשים. אין ספק שיש תיעוד למשל של ההצלה, של פעילות, שלחו מכתבים, היה קשר עם הנציג של ההסתדרות הציונית בז'נבה, ירבלום, שהוא עבר אגב, שניצל על ידי אחת מחברות הרזיסטנס, שהעבירה אותו לשוויץ, והיה קשר קבוע איתו. העבירו לו מכתבים, והוא העביר תכתובת של מה בלשון, בקודים, מה לעשות ואיפה שחשוב, ואיך לנצל את הכסף שהוא עבר. זאת אומרת, יש תיעוד, אם באמת הבעיה היא חוסר תיעוד, אני אגיד ככה, התיעוד הוא לא מושלם בגלל הפעילות המחתרתית, אבל יש תיעוד מספק כדי לתת ולהבין שהייתה כאן תופעה מאוד מאוד רחבה ומאורגנת של הצלה יהודית, ולכן הם ראויים, באמת ראויים להכרה לא פחות מחסידי אומות העולם.
אני רוצה בשלב זה, דוקטור הרשקו, דוקטור הרשקו, אני רוצה לוותר בשלב זה על כל הסיפור הזה אם הם ראויים או לא ראויים. כל סיפור חסידי אומות העולם הוא צדדי לענייננו, ואני רוצה לשאול אותך שאלה קשה. אני לגמרי בגילוי לב, כהיסטוריונית מקצועית, הלו הצרפתים טוענים שאחוזי ההשמדה בצרפת שלא עלו על 24%, וזה היה אחד הנמוכים ביותר בכל אזורי הכיבוש הגרמני, נבעו מכך שהיה, עוד פעם אני חוזר על הביטוי, רזיסטנס מורל. זאת אומרת שהבירוקרטיה הצרפתית העיתה בכוונת מכוון את משלוחי היהודים. את באה ואומרת שחלק מרכזי מהצלת יהודים בצרפת, שאותו אפשר לייחס לאחוזים הנמוכים, הוא הרזיסטנס היהודי. עשי לנו סדר.
אני פשוט מאוד, מתוך הפעילות והתיעוד, אני מדברת שוב, חוזרת לעובדות, לפעילות שהייתה בשטח. התעודות המזויפות, שהיו מאוד מאוד משוכללות, הן היו למעשה הנשק ההצלה המרכזי של הרזיסטנס היהודי. עכשיו, והם הפיצו, הם עבדו, זו הייתה תעשייה במקומות שונים בצרפת, ועדויות של עשרות אלפי תעודות מזויפות, אגב, שהועברו גם לחברי המחתרת הרזיסטנס הצרפתי. אחד מראשי הרזיסטנס הצרפתי בתחום של זיוף תעודות היה בחור מהרזיסטנס היהודי. זאת אומרת, הם למעשה הלכו ושכללו את השיטה, עד שהם עשו שיטה, וכאן אני נכנס לפרטים, של תעודות מזויפות אמיתיות. זאת אומרת, הם הצליחו, וכאן יש באמת שיתוף פעולה יותר לקראת ההמשך של המלחמה, של עיריות ובעלי תפקידים בעיריות שהסכימו לשתף פעולה עם החברים שהגיעו למקומות שונים, והסכימו להכניס את השמות של בעלי התעודות המזויפות לתוך הרשומות של העיריות. והדבר הזה כבר אי אפשר היה, זאת אומרת, אם נאצי היה מצלצל כדי לברר אם באמת התעודה נכונה, התשובה הייתה כן, זה כלול ברשומות.
ברור.
הגרמנים הבינו שזה הנשק האולטימטיבי, החזק ביותר של היהודים, והם השקיעו מאמצים אדירים לגלות את המעבדות, ולגלות את לחשוף את האנשים שהולכים עם התעודות המזויפות לכל מקום. זאת אומרת, הייתה כאן תעשייה מאוד מאוד משוכללת לצד פעילות נוספת של רזיסטנס. הרזיסטנס הצרפתי, אפשר עוד לאחת, הרזיסטנס הצרפתי שהיה מאוד חלש בהתחלה, החל להתחזק בגלל מספר גורמים, והוא החל למעשה לצבור תמיכה בקרב האוכלוסייה הצרפתית. היה לנו כאן את חובת גיוס,
טוב, בואי נניח לדברים האלה בשלב זה, דוקטור הרשקו.
כן, אוקיי,
בואי נניח, אני רק רוצה לציין, אני רק רוצה לציין, ואני אחזור אלייך עם השאלה הזאת, שהרזיסטנס הצרפתי היה קרוע מבפנים. יד ימינו של דגול, ז'אן מולן, הוסגר לגרמנים על ידי הקומוניסטים. הוא כותב על זה בזיכרונותיו. אז בואי לא נקשור להם כתרים יתר על המידה. בואי נניח לזה.
אין כתרים, אבל מנגד, בקרב חברי הרזיסטנס היהודי שנתפסו, כ-200 אגב נתפסו, עונו, לא הסגירו את שמות חבריהם, עמדו בעינויים. ויודעים את זה היטב, כי אחרי שמישהו נתפס, החברי המודיעין של הרסנס היהודי עקבו וראו שהנפילה של מישהו אחד לא גרמה לגילוי של אנשים אחרים. זאת אומרת, היה כאן עניין של אף אחד לא אישין ואף אחד לא חשף את הסודות שלו בעת שעברו עינויים מאוד קשים.
זוהי אכן תשובה כהלכה. אני מודה. עכשיו, המתיני על הקו, דוקטור הרשקו. המתיני על הקו. אנחנו נחלק את הסיפור ונרחיב אותו ככל האפשר. דוקטור יוחאי כהן, אתה עדיין איתנו, אני מקווה. אני רוצה לדבר על ההצלה בוורשה אחרי מרד גטו וורשה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על 44-45.
על 43, המחצית השנייה.
מיד, כן, המחצית השנייה, נכון.
אנחנו מדברים על אחד הדוגמאות הכי משוגעות שאפשר לדמיין של ניסיונות הצלה. בעצם מבחינת רובנו, גם בתודעה הקולקטיבית, גם בקרב הרבה מאוד אנשים שזה לא התחום שלהם, ורשה היהודית מסיימת את תפקידה ההיסטורי במאי 1943, כשבעצם מחוסל הגטו, נגמר מרד גטו ורשה, מעלים את חורבותיו, קודשים אותו כמעט לאפר. אנשים מסתתרים, יהודים שהצליחו להסתתר לפני, יהודים שמנסים להימלט מתוך האזור הזה, ויש לנו רשת הצלה שהיא משותפת בין יהודים ולא יהודים, בין הוועד הפולני להצלת יהודים הז'גוטה, ובין כמה ארגונים יהודים שמשתפים פעולה ביניהם, שבסיטואציה שבה קיום יהודי בוורשה הוא לא הגיוני, לא חוקי ובלתי מתקבל על הדעת. הם מצליחים להגיע לאנשים עצמם, הם מצליחים לסייע להם. זה אנשים שבסופו של דבר חיים במחתרת ברמה שהם בכסף רב מאוד מוזכר להם איזה כוך בדירה, הם לא יכולים לצאת לקניות, הם לא יכולים לפרנס את עצמם, כל הדברים האלה זקוקים לסיוע חיצוני. האנשים שבעצם הם עצמם בלתי חוקיים, כי הם יהודים בוורשה הארית, מנהלים רשימות שיכולות להפליל אותם, מנהלים רישומים כלכליים, מגייסים כספים ומעבירים בסופו של דבר עד לרמת הסיוע ב-500 זלוטי לשכר דירה למי שכבר נגמרו חסכונותיו, כשמדובר בקיום מחתרתי, רשת סבוכה בצורה לא רגילה, שאנחנו יודעים עליה היום הרבה מאוד, בעצם העיזבון של אדולף, אברהם אדולף ברמן, שהיה פה גם חבר כנסת של מפ"ם, אחר כך של מק"י, שהוא היה דמות מאוד מרכזית בתוך הרשת הזאת.
כן. רגע, אני חוזר אלייך, פרופסור פורט. אני רוצה לשאול, אנחנו עברנו על הרבה דברים ואני מנסה להרחיב, אבל לא נוכל לדבר על הכל. הייתי מאוד רוצה לדבר על סיפור מאוד מוזר.
כן.
מאוד מוזר, על הקונסול הספרדי, או הקונסול של ספרד בצרפת שהיה יהודי. מה אנחנו יודעים על הסיפור המוזר הזה? זה באמת סיפור יוצא דופן.
מעניין שאתה שואל עליו. אבל בבקשה, לפני שאני עונה על כך, אני הייתי רוצה באמת, אמרת להרחיב את היריעה. צילה דיברה בצדק על התעודות המזויפות כנשק. אבל אני חושבת שצריך לראות את היריעה כולה. תראו עשרות אלפים של תעודות מזויפות. שוב, שתנועות נוער יהודיות, דוד גור שנשאר היום ומעלה כל הזמן את הנושא, בהונגריה, תעודות שחילק קרלוץ, הקונסולה השוויצרי, ראול ולנברג, תעודה, זה הדבר מרכזי, לא רק בצרפת, זה על פני כל אירופה אחת מהאמצעי הצלה. כי אנחנו מדברים על הצלה ולא אמרנו הצלה איך. הצלה באמצעות תעודות, הצלה באמצעות הברחת גבולות, העברת מזון, סיפוק מזון וטיפול כמו שיוחאי ראה בוורשה. היה כאן מגוון עצום של פעילויות שבאמת תעודות הן במרכזו.
ואני אתן, אני לא אשכח חלילה את הקונסול הזה, זה סיפור מדהים. קחו למשל את הרב הראשי של התונה, אליהו ברזילאי, שמבין את החשיבות העצומה של רישום, מפני שרישום ורשימות נתנו לגרמנים אפשרות לעבור ממקום למקום, לתפוס את האנשים, להוציא אותם. ואם אין לך רשימות, זה כל המשימה הזו הרבה יותר קשה.
עכשיו בואי נדבר על הקונסול, פרופסור פורט.
אני רק אומרת שהרב הראשי מציל את הקהילה שלו על ידי זה שהוא אוסף אותם, אומר להם לברוח להרים, ומודיע לגרמנים שסליחה, את כל הרשימות שלו הושמדו כבר בזמן ואין לו וגמרנו. באשר לקונסול, באמת יש סיפורים ודוגמאות מדהימים. יהודי שהוא במקור בכלל מפולין, שמואל סקורניצקי, שמגיע לצרפת עם אשתו, לומד שם, חי שם הרבה שנים, ובזמן המלחמה מתחיל בסנט-אוטיין בפעולות הצלה, והוא מסייע, מתקבל לסייע לקונסול ספרד שם. הקונסול בשלב מסוים עוזב ומשאיר אותו כאילו כקונסול ספרד, והוא הופך, הוא לא יודע מילה אחת ספרדית, הוא הופך את הקונסוליה למקום מקלט. הוא גם הוא מזייף מסמכים, תעודות, מעביר נשק גם למחתרת הצרפתית, מזהיר מועמדים לגירוש. הוא הציל ספרדים, לא יהודים, במאותיהם מלהישלח לגרמניה. אין לו ברירה אלא גם להתרועע עם אנשי גסטאפו באזור כדי לעשות את כל המפעל הזה. אבל תארו לכם יהודים מפולין שנהיה מעין קונסול ספרד בצרפת בכלל, ומנהל פעילות הצלה ענפה שאיש לא מינה אותו, והיא מסייעת לכל כך לרבים.
אז בואי רק שוב, אני רוצה לעזור למאזינים, נציין שפרנסיסקו פרנקו,
כן,
הרודן של ספרד, לא שיתף פעולה עם היטלר בעניין הצלת, בעניין השמדת יהודים. והוא נתן הוראה של לשגרירויות ולקונסוליות,
נכון,
הספרדיות בארצות הכיבוש, אם ייכנס אליהן יהודי ממוצא ספרדי, הוא יוכל לקבל ויזה. והרבה יהודים אשכנזים היו באותה הזדמנות ליהודים ספרדים. ובסוף המלחמה, בסוף המלחמה הוא רצה, אחרי שהיא נגמרה, הוא דיבר עם אייזנהאואר, ואמר לו, תעזור לי עכשיו להוציא אותה מספרד. הוא לא היה יהודי אוהב ישראל, אבל היה לו שכל. הוא לא היה מטורף כמו היטלר. זה העניין, וצריך להכיר את זה.
בוודאי, הוא גם הבסיס לטענה שלו היה שיהודי שיוכל לומר אחר כך, שיוכל קודם נקבל אותו, יוכל אחר כך לומר שהוא מצאצאי הנוסים, אז בבקשה, כמובן כולנו איכשהו צאצאי הנוסים. באמת לפי חישובו של פרופסור חיים אבני שחקר היטב את ספרד בשואה, לפחות 42 אלף יהודים ככה הגיעו ועברו את ספרד.
כן, עכשיו אני חוזר אלייך, פרופסור, דוקטור הרשקו, ושאלה מאוד חשובה, לא נספיק לעבור על הכל, אבל זאת אני מקווה שנספיק. נשים בהצלה, חלקן של נשים ברזיסטנס.
נשים היוו כ-40% מחברי הרזיסטנס היהודי, כיוון שהם נראו כצרפתיות לכל דבר, שיק, בגדים וכולי, הופעה, דיבור, וכיוון שאי אפשר היה להוכיח את יהדותן, כמו חבריהם שהיו נימולים, הם נשלחו למשימות למעשה המסוכנות ביותר, ומילאו אותן בהצלחה. יש הייתה גם הנושא של ילדים, עברת ילדים לשוויץ, הנושא של טיפול בילדים, עברת ילדים, כל הנושא הזה של ילדים שמופרדים מהוריהם, נשים מילאו למעשה את כל התפקידים, כולל תפקידי מלחמה, עברת נשק, נשק מפורק, העברת כספים, שזה היה דבר מאוד חיוני לצורכי המחתרת השוני, והעברה של המסמכים מזויפים, וכל הקשר עם הילדים במקומות המחבור. הם מילאו תפקידים מאוד חשובים, חלקן נתפסו, עונו, יש את הסיפור המאוד מפורסם של מילה רסין, של מריאן קון, יש הסיפור של אריאן קנוט, שלמעשה ממקימי הרזיסטנס היהודי, סיפורים רבים של נשים שנתפסו, עונו, ולא הסגירו את הסודות. מעניין שבצרפת הם הפכו להיות לגיבורות, ויש הנצחה וכו'. דווקא כאן יש פחות הנצחה של הנשים האלה, ואני כאן באמת רוצה לבוא ולהגיד שהתופעה הזאת היא תופעה מאוד מיוחדת. בכל אירופה היו יהודים שהצילו יהודים. כאן זה היה בקנה מידה מאוד גדול, גם מבחינת האנשים שהשתתפו, גם מבחינת כל השנים הרבות, עם תעצומות הנפש הגדולות שצריך בשביל לעמוד בסכנה של יום יום. עוד דבר, עוד נקודה, גם הנשים, גם הגברים, יכלו להעביר את המלחמה בבטחה יחסית. היו להם תעודות זהות נהדרות וטובות. במקום זה, הם העדיפו יום יום לסכן את החיים שלהם, משום שהם היו ממש, היה כאן דבקות במטרה, וכפי שבצהל, למשל, נותנים לאנשים תעודות הצטיינות, הסלשים, גם כאן זה אנשים הצילו, הם אמרו שהם עשו את חובתם, אבל בסופו של דבר הם עשו מעל ומעבר, ולכן אני חושבת שהם ראויים לתעודות הצטיינות, אבל לפחות שיכירו, זה פרק, נאמר, שהיה קיים בשואה בצרפת, וזה פרק שצריכים להכיר אותו. ושאני באה ואני מרצה לאנשים על הנושא, הם אומרים לי, איך לא ידענו?
כן.
וזה דבר מעציב.
תודה, דוקטור הרשקו. דוקטור כהן, יוחאי כהן, כמה מילים, כי זמננו הולך וחלה, כמה מילים על הרב מבולוס שביוון?
אנחנו מדברים על רב כבר יחסית מבוגר, משה שמעון פסח, הרב פסח, שהוא רב קהילת וולוס עוד מתחילת המאה ה-20, קהילה של פחות או יותר 1,000 יהודים, שפשוט אם התכנס החשש, הוא גם מתבקש להביא רשימות, הוא אומר שהוא ייתן את הרשימות בתוך 3 ימים, בזמן הזה הוא מנצל את הקשרים המצוינים שלו עם הארכיבישוף המקומי, לברר פחות או יותר מה קורה, וכשהוא מבין לאן נושבת הרוח, הוא פשוט עולה על חמור ומטיף לכל קהילתו לבוא יחד איתו להרים. מי שמכיר את וולוס, זה ממש על הפינה של חצי האי פיליון, החלק הכי גבוה, הכי הררי, הכי סבוך, עם הכפרים הכי יפים, מאוד מומלץ.
כן, אנחנו.
האזור הזה הוא בעצם, אנחנו מדברים על הארכיבישוף עצמו, על פעילותו, גם זכה בתואר חסיד אומות העולם, אבל רב...
אנחנו בדברים האלה נסתפק.
לקח איתו את כל קהילתו אל הערים.
דוקטור כהן, אנחנו נסתפק בדברים האלה, אנחנו ממש לפני סיום. מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור?
אני חושב שבימים האלה שאנחנו מאוד מאוד דואגים לעצמנו ולמשפחותינו וליקירינו ולמצבנו הכלכלי, השואה ובכלל צרות של אחרים פחות מעניינות אותנו מאשר בשנה רגילה. אני חושב שהנושא הזה של הצלה בידי יהודים הוא מראה לנו על גבולות הסולידריות האנושית, גם כשאתה עצמך במשבר, גם כשאתה עצמך נרדף, וכמה אפשר בכל זאת לעזור אחד לשני, גם שלכאורה התנאים נראים...
תודה רבה, דוקטור כהן. דוקטור הרשקו, מה היית מבקשת שילמדו המאזינים מן השידור? משפט.
ראוי שאין בישראל ואין בעולם יכירו את פועלם של המצילים היהודיים בצרפת, בכל ארצות הכיבוש הנאצי, כהיבט חשוב בתולדות השואה.
ללא ספק. אנחנו בזה נסתפק. דוקטור הרשקו, בזה נסתפק. תודה רבה לך. פרופסור פורט, דינה פורט, המילים האחרונות שלך, ממש במשפט.
אני הייתי אומרת ככה, אנחנו יודעים, כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם מלא. אין לדרג, הייתי אומרת שאין לדרג, כמו שאין לדרג סמל.
פרופסור דינה פורט, תודה רבה. אנחנו נסתפק בדברים האלה. נסתפק בהם. תודה רבה לכולכם. אנחנו כאן סיימנו. עד כאן השבוע. תודה על העניין, תודה על הקשב. אני יהודי, הביאו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג. ניתוב והפקה ליטל אטיאס, אני יצחק נוי.